שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, פרק חדש, פרק שאני מקדיש אותו היום לאחד הדברים שאני אוהב באמת לעשות. אתם יודעים, יש פוליטיקה, יש חברה, יש יהודים וערבים, יש ימין ושמאל, יש הרבה מאוד דברים. יש דבר אחד שהוא מבחינתי נטו אהבה שאינה תלויה בדבר, וזה כדורסל. וליתר דיוק, לפחות בשנים האחרונות, זאת אומרת, ב-20-30 שנים האחרונות, ה-NBA. אני נתפסתי ל-NBA לפני הרבה מאוד שנים, כשרוב המאזינים שלי, אני מניח, עוד לא היו איתנו, לפחות לא ידעו מי נגד מי. אתם זוכרים, מתישהו בשנות ה-80 הייתה טלוויזיית המזרח התיכון, הם היו משדרים, זה פחות או יותר הדברים היחידים שקלטנו חוץ מהערוץ הראשון, אז הם היו משדרים משחק מה-NBA מוצאי שבת או שבת אחר הצהריים, בקליטה איומה ממש, דרך השלג אפשר היה לנסות לנחש מי זה ברד ומי זה מג'יק, מי זה קרים אבדול ג'אבר ומי זה בוב מקדו וכן הלאה. מאז כמובן הדברים השתנו ויש לנו גישה מלאה לכל מה שקורה ולכל מה שמשודר, וזה כיף גדול. אני כשנכנסתי לעיתונות הספורט באמצע שנות ה-80 ולאחר מכן לתוך שנות ה-90, נכנסתי הרבה יותר חזק לענייני ה-NBA, אחרי שפחות או יותר מציתי את פרק כיסוי וכתיבה על הכדורסל המקומי. גם נסעתי לארצות הברית, סיירתי, עברתי בהרבה מאוד מקומות שבהם משחקים NBA, הרבה מאוד משחקים. כתבתי על זה ספר יחד עם אריה מליניאק, וערכתי כמה וכמה ספרים שנוגעים ב-NBA. אני מאוד אוהב את העניין הזה, אני משתדל להעמיק בו, אבל בשנים האחרונות גיליתי שאני ממש מגרד את פני השטח. קם דור צעיר של פריקים ברמה שאני לעולם לא אגיע אליה. נדמה לי שלא אני וגם לא הדור שלי. אז לפני שניגע בעניין עצמו, ואני אספר לכם על הבחור שאיתו אני משוחח, אפרופו העניין הזה, נשמע את Silent Regression בקטע המעבר, קטע הפתיחה. ועוד לפני זה אני אזכיר לכם את הג'ימייל שלי, polak.tuvi@gmail.com, polak, polak נקודה tuvi בג'ימייל, תכתבו לי, תעירו לי, תציעו לי, תציעו את עצמכם, מה שבא לכם. אז הנה קטע הפתיחה, Silent Regression, ומיד אני חוזר. אז כאמור, העולם הזה של המספרים, אם שמעתם על הסרט ועל הספר שיצא לפניו, Moneyball של מייקל לואיס, שגם כתב את הספר על הכסף הגדול, מכונת הכסף. הסיפור העיסוק במספרים, זה הגיע מהבייסבול ואחר כך עבר לפוטבול, ובעשור האחרון, אולי קצת יותר מעשור, אבל באמת בשנים האחרונות, זה השתלב באופן די מטורף גם על ה-NBA. כל דבר נמדד, כל דבר נספר, כמות האלגוריתמים שנכתבים, הממשקים, האתרים, באמת קשה מאוד לתאר עד כמה העסק מנותח לפרטי פרטים. וגם פה בארץ יש הרבה מאוד, בעיקר צעירים צריך להגיד, הרבה מאוד צעירים שנתפסו לעניין הזה ומתעסקים בספורט או חוקרים את הספורט או מתעניינים בספורט מהצד של המספרים, מהצד של הנתונים. הם יודעים על שחקנים שהם פרשו הרבה שנים לפני שאותם כותבים וחוקרים נולדו. אותם מועדים בכלל לא ידעו מה זה כדורסל כששחקנים גדולים כבר מתו אפילו. אבל הם יודעים עליהם הרבה יותר מאשר רובנו, צריך להגיד ביושר. אחד מהם הוא ינון בר שירה, הוא מחזאי, סופר, מתעסק בתיאטרון במשך די הרבה שנים, בחור בן 35, גר ביפו, נשוי לנעמה, שהיא גם שותפה שלו בפרויקטים התיאטרוניים, גם כותב ספרי ילדים, והוא גם פריק של NBA. הוא פריק של NBA, הוא יספר לנו למה דווקא NBA, הוא פריק של ספורט, אבל כמו רבים מאיתנו, כשאתה צריך לבחור בין כמה וכמה ענפים, בסופו של דבר אתה הולך לאהבה הכי גדולה שלך, וכמוני וכמו רבים אחרים, הוא אוהב את ה-NBA. והוא כותב על ה-NBA, כולל ספר שהוא ממש עומד להשלים בקרוב, ספר שעוסק באיך ייראה ה-NBA בעתיד, שזה, אתם יודעים, קשה מאוד לנבא, בעיקר לגבי העתיד, זה חוכמה שאנחנו מכירים כבר מזמן, אבל הוא כותב את הספר הזה, הצליח להשלים את גיוס ההמונים, והספר עומד בפני השלמה, והוא מתעסק במספרים, הוא מתעסק מגמות, הוא יודע לנתח קצבים, לנתח מספרים שמגיעים מהרבה מאוד אתרי אנליטיקס ומומחים שעוסקים בתחום, והשיחה היא מרתקת גם מבחינה שהוא מכיר את המשחק, מבין את המשחק, מדבר על המשחק כאילו שהוא גדל בארצות הברית והוא לא גדל בארצות הברית, כאילו שהוא ראה את כל החבר'ה האלה על המגרש, וזה קרה מעט מאוד אם בכלל, והוא גם צעיר, צריך להגיד, כמחצית שנות גילי, ואנחנו יכולים לדבר בגובה העיניים על דברים שאני ראיתי בעיניים והוא לא, וגם הרבה דברים שאנחנו שנינו לא ראינו בעיניים, ובכל זאת אנחנו יודעים על מה מדובר. אז פגשתי את ינון לשיחה לתוך הלילה, על הדברים שמעניינים את שנינו ב-NBA, על טרנדים, על השינויים, על התמורות במשחק, על הדברים ששינו את המשחק, ועל כמה דמויות שבאופן קטגורי, באופן מובהק, היו נקודות המפנה בתולדות המשחק. אז בואו נפגוש את ינון בר שירה. אז כאמור, וכמו שאמרנו קודם, אנחנו פה עם ינון בר שירה, גם איש תיאטרון, גם מחזאי, עוסק במגוון תחומים שלא תמיד מתחברים לכדורסל, אבל הנה מצאנו גם פריק של כדורסל, בערך במחצית גילי, שאני לא אוהב להסגיר את הדברים האלה, אבל זה מה יש, אתה בגיל של הבת הבכורה שלי. אז נעים מאוד, וככה נתקלנו אחד בשני, או אני נתקלתי בך באיזשהו דיון, שאני כבר לא זוכר איפה בטוויטר, על ענייני כדורסל, ואתה לחדת את עיניי בהתעסקות בדברים שפתאום בשנים האחרונות מעניינים אותי יותר מאשר המשחק עצמו, זאת אומרת, המשחק עצמו מעניין אותי ואני עוסק בו הרבה מאוד שנים, אבל זה ככה תפס לי את העין, כי הגישה היום לכדורסל היא אחרת ממה שהיינו רגילים כששיחקתי קצת, כשהתחלתי להיות כתב שמתעסק בכדורסל וכותב שכותב על כדורסל ועורך שעורך כדורסל, באמת הרבה מאוד שנים אחורה והזמנים השתנו. אז קודם כל, ערב טוב, מה שלומך?
שלומי מצוין, מה שלומך?
אני בסדר. אז אתה יודע, לפעמים גם בהפרשי גיל מאוד מאוד משמעותיים ודורות אחרים בכלל, אנחנו מוצאים את עצמנו בשפה משותפת עם אנשים שמדברים בשפה אחרת, אבל בסוף, בסוף, בסוף אנחנו, אתה יודע, נדבר על אותם דברים בדיוק, אבל מזוויות שונות. אז כמו שאמרנו, העיסוקים היומיומיים שלך הם לאו דווקא ספורט, אתה לא מאמן ספורט, אתה לא כתב ספורט מן השורה או דברים מהסוג הזה, אתה עוסק בדברים אחרים. אז מה הסיפור הזה עם הכדורסל? מאיפה זה התחיל? בתור אוהד, בתור כותב? מה היה הטריגר?
תראה, באופן כללי, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, הדבר המרכזי שהיה לי כל הזמן, היה לי את הכתיבה, גם ככותב תיאטרון, גם יש ספר ילדים שכתבתי, ומספר מחזות לא מבוטל, שלשמחתי הרבה ראו במה, ראו קהל, בפסטיבלים, בתיאטרון הבימה, בתיאטרון הסמטה וכולי וכולי, ותמיד בתוך כל העיסוק האומנותי, גם עיסוק במוזיקה, שעיסוק מאוד מרכזי בחיי, כזמר, ככותב, כיוצר שירים, בתוך כל העיסוק האומנותי, שהיה מחובר להרבה מאוד תחומים, הכדורסל היה מין נטע זר כזה, התחביב המוזר הזה שאני עושה, שמנותק משאר החיים שלי כביכול.
שזה נפלא, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, אם אני מסתכל מה נהוג בעולם, אז אני חושב שהכותבים הכי מעניינים על ספורט הם כאלה שהם לאו דקה כותבי ספורט, זאת אומרת, אם אנחנו אפילו נדבר על מניבול, על מייקל לואיס, שהוא אחד הנביאים של התחום הזה, שעליו נוכל לדבר בהמשך, או על ההשראה שלו, אבל שמע, כל אחד, אתה יודע, תן לילד, הוא יראה כדור, הוא ילך, הוא יבד בו, תן לו כדור סנטר גדול, הוא ינסה לקלוע אותו לאיזשהו חישוק, זה טבעי לגמרי.
כן, אני חושב שזה גם, כשהבנתי שבעצם יש לי לא מעט לתת בכתיבה על הכדורסל, היה מתוך ההבנה שאני ניגש לדברים אחרת. זאת אומרת, כתב הכדורסל הטיפוסי, יוכל להסתכל על זה מזווית, או מזווית של עיתונאי, או מזווית אנליטית, כזו או אחרת. עכשיו, זה גם משהו שמה שנקרא, אני דובר את השפה, אני מתעסק כי זה מעניין אותי, מה שנקרא גם השפה המקצועית, גם ניתוחי עומק של המשחק, אבל אני, קודם כל, הכתיבה שלי מחוברת לזווית אנושית. זאת אומרת, לאיזושהי הבנה שבסופו של דבר, גם אם הם מקדררים וגם אם זה מדובר בבני אדם. ואני חושב שאחד הדברים שמשך הרבה אנשים אל הכתיבה שלי, ששמחתי הרבה בחמש השנים האחרונות כשאני עושה את זה בכתיבה על כדורסל, אז צברתי לשמחתי הרבה מאוד קהל בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר עכשיו, וגם אנשים שרכשו מבעוד מועד את הספר שאני כותב.
כן, זהו, אנחנו יותר מדבר גם על הספר שאתה כותב בנושא,
סימנתי לי. אז אני חושב שמה שמשך את האנשים, זה שבעצם אני הבאתי איזושהי זווית, מה שקרה, את העין שלי ככותב, את היכולת שלי לראות בני אדם, ולהסתכל על איזושהי סיטואציה מנקודה של איך האנשים האלה חווים את הדברים, מה הם מרגישים, לשים את עדשת המצלמה במקומות שונים ולבחון את זה, את עדשת המצלמה בכתיבה, אני מתכוון כמובן.
כן, ברור.
במקומות שונים ולבחון איך הם מעצבים את התמונה, זאת אומרת, לא רק פיזית מה שקורה לפרקט, אלא למשל, נגיד, לצורך העניין, סיפור בין, יש שני שחקני כדורסל, שניהם אגב שיחקו הלילה, ג'ייסון טייטום וברדלי ביל, עכשיו אחד הדברים המאוד מאוד מיוחדים בהם, זה שזה קשר שהתחיל למעשה, כשברדלי ביל היה נער כבר מצליח שטיפו לו עתיד ורוד מאוד בין 18 בין 19, וג'ייסון טייטום היה ילד בין 12 מאותו עיר, שאימא שלו ממש התחננה, לברדלי ביל, היא הכירה את אימא של ברדלי ביל, התחננה שיעזור לו, והוא פגש את הילד הצעיר, וראה בו איזשהו תמונת ראי של עצמו הצעיר, ולקח את הילד הזה בתור פרויקט, חיבר אותו למאמן האישי שלו, נסע איתו כל בוקר, התאמן איתו כל יום, נסע איתו כל בוקר בית הספר, אמר לו מה נכון, איך לא להסתבך, מה נכון לעשות בחיים, איך הוא יכול לבנות את עצמו, והיה לו מעין אח גדול, במשך שנים על גבי שנים, ועכשיו לדמיין סיטואציה שבה שני האנשים האלה, הסיכוי ששניהם יגיעו להיות חובי כדורסל במקביל, הוא מטורף. זה בלתי נתפס.
כן, וזה באמת הסיפורים האנושיים היוצאים, יוצא דופן האלה, ותכף אני רוצה לחזור איתך שנייה, לבייסיק, זאת אומרת, אתה גדל בתור ילד, תל אביבי, אתה גר ביפו עכשיו?
דווקא לא תל אביבי.
אוקיי, לא, אז בוא נראה, גדלת, שהיית, גדלת בארצות הברית, זאת אומרת, אתה מכיר את הדברים משם, יש לך רקע אמריקאי כלשהו? כי זה נורא אינסייד סטוריז, וזה לא אופייני למי שלא גדל שם.
זהו, אז אני אגיד, יש לי קרובי משפחה בארצות הברית, אבל לא גדלתי, לא כאינגליש ספיקר, מה שנקרא, מלידה, אלא גדלתי מאוד כילד ישראלי. ראיתי גם, התעניינתי מאוד בכדורסל, גם ישראלי וגם לא ישראלי. זה מצחיק, אבל ההתמקדות יתר ב-NBA התחילה כאיזשהו אילוץ משעשע, כשהתחלתי להיות בקשר עם מי שהיום אשתי והאימא של שתי הבנות המקסימות שלי, אז כשהתחלתי להיות בקשר, אז גם באיזשהו שלב הבנתי, וואו, רגע, אז אני רואה, יש פה כדורגל בערב וכדורסל פה, ואני צריך גם שיהיו ערבים משותפים, ואז אמרתי עצמי, בצורה, זה שה-NBA, זה מין חיה משונה כזאת, שמתרחשת בשלוש לפנות בוקר, שלא ממש מפריעה לאותם חיים ביום יום. זאת אומרת, אתה
חוץ מזה שאתה לא ישן בלילה, אבל זה עניין אחר.
כן, אבל בסופו של דבר, אני חושב ששינה בלילה גם תמיד אפשר להשלים, וגם
טוב, היום גם אפשר לראות הכל בשידורים דחויים.
כן, גם יש את עניין הליג פאס, שזה אפשר תמיד לראות את זה בכל שעה שהיא.
זה נכון.
זה בעצם מייצר איזושהי גמישות, שלא יכול להיות לי אם הייתי מקדיש פעמיים, שלוש, ארבע בשבוע, ללראות כדורסל ב9:30 בערב, או ב8:30 בערב.
או ללכת למגרשים. אתה גדלת כאוהד ספורט פעיל, זאת אומרת, הלכת לראות כדורסל בפועל,
כן.
במגרשים? שיחקת גם
כן.
קצת, או דברים?
כן, שיחקתי עשר שנים. הסיפור מה שנקרא, זה הסתיים בצורה כואבת, אבל משעשעת. בעצם בשנים האחרונות שלי, אז הייתי גם עד כיתה י', אז הייתי גם שחקן בקבוצה, היינו בנערים לאומית, וגם במגמת תיאטרון, תוך כדי במקביל, שזה...
איפה זה היה? סתם סקרנו? באיזה עיר?
מועצה אזורית משגב.
אוקיי, בצפון.
בצפון, בצפון, כן. וזה בעצם גם לאט לאט מחלחלת לך הבנה... שכנראה מייקל ג'ורדן אתה לא תהיה, כשזאת אומרת, בגיל עד כיתה זין, חטא, אז...
בסדר, גם אני פרשתי בגיל 15 מכדור סלפי.
כן, כן, וגם זה בסופו של דבר, אז אני נאלצתי להבין מה שנקרא, יש גם גבול ליכולת להשקיע בכל הדברים במקביל, והייתי צריך לבחור, והבחירה שלי הייתה בחירה בתיאטרון.
אוקיי, אבל ספורט אתה אוהד באופן כללי, או שאתה מחובר ספציפית לכדורסל או ל-NBA, ודברים אחרים פחות מעניינים? איך זה מתחלק אצלך בראש, אתה יודע, כי יש כל מיני סוגים של אוהדים.
כן, אז אני גם מחובר להפועל ירושלים בכדורסל בישראל.
וואה, אז אתה חלק מסאגת אורן עמיאל האחרונה שראיתי, השתוללות טוטלית שאני לא מבין מהמקורות שלה.
תשמע, אני חושב שהוא היה מאוד מאוד מאכזב כמאמן ראשי.
את זה הבנתי. גם בלי שאני אהיה מחובר, את זה הצלחתי להבין.
כן, זה ממש על קצה המזלג, אני חושב.
זה גם לא... זה באמת הערת אגב, בוא נחזור לדברים המעניינים באמת.
ולגבי שאר הספורט, אז אתה יודע, פעם הייתי הרבה יותר מחובר, גם לראות טניס, וגם כדורגל, והייתי צריך ככל שהתבגרתי, מה שיקרה לצמצם ולהעמיק,
כן.
מה שנקרא, כדי להצליח לשלב את זה עם שאר הדברים בחיים שלי.
אוקיי, אז החלטת ללכת על ה-NBA, ואתה בעצם, אתה יודע, רובנו יכול להגיד על עצמי, אולי אני לא ממוצע, או אני טיפה קצת יודע יותר מהממוצע וקורא ומחובר לדברים האלה גם ברמה עיתונאית במשך שנים, והיום כעיתונאי לשעבר ועצמאי, אבל אתה, רוב האנשים מסתכלים על התופעות האלה או על האירועים האלה, אם זה ספורט, אם זה פוליטיקה, מה שזה לא יהיה לרוחב, זאת אומרת, לא מעמיקים, לא לוקחים פנטריישן מלא לתוך הסיפור הזה של איך הדברים עובדים באמת, כמו שהסיפור על זה על ביל ועל טייטום, או אלף ואחד דברים אחרים שבטח יש לך דוגמאות, אבל אתה זה נראה כמו מישהו כמו מדען, זאת אומרת, להיכנס ולחפור איזשהו, אני לא יודע, פירוק של אטומים או פרוטונים או מה שזה לא יהיה, ברמות שהאוהד הממוצע, גם אם הוא שומע, זה יותר אנקדוטה של, אתה יודע, של ספורט סנטר ב-ESPN לפרקשן של מה, של 30 שניות, 20 שניות, אבל פה אני מניח שלך כבר יש פרקים שלמים בספר עם סיפורים מהסוג הזה. זאת אומרת, איך בן אדם מגיע בכלל לעומקים האלה?
אני חושב שזה גם קשור לזה שאני רגיל ביומיום שלי, וזה גם באופי שלי כבן אדם, אני חושב, מעניין אותי לחקור ולהגיע לרזולוציות. זאת אומרת, גם העבודה ככותב, זאת אומרת, אני, אחד המחזות שכתבתי היה מחזה שהתעסק בשאלת הטיול הגדול, הוא מתרחש בדרום אמריקה, מצעירים באיזשהו טרק שם. אז אתה יודע, בתור כותב, אתה נכנס לעולם, אתה נכנס לדמויות, אתה בונה להם כדי לייצר את השעה הזאת על הבמה, אז אתה בונה לכל אחד מהם ביוגרפיה שלמה שלפני, אחרי, מי הם, מה הוביל אותם לנקודה הזאת, איך, זאת אומרת, כל התהליך הוא תהליך שאם אתה לא מעמיק בו, זה ייראה.
כן.
עכשיו, וזה משהו ש... אותי אישית הוא נורא מעניין, הוא נורא מעניין אותי לא להסתכל לדברים רק על פני השטח, אלא לקחת משהו ולהבין יותר לעומק, מה מוביל את האנשים לנקודה הזאת, איך הם הגיעו לכאן, או באמת איך הדברים נראים מזווית מסוימת, וגם כלפי המשחק עצמו, זאת אומרת, אני חושב שזה הרבה יותר מעניין כשאתה מבין מה אתה רואה, ואתה לא, מה שנקרא, צועק על הטלוויזיה דברים שכאילו, שלא מחוברים באמת למה שקורה בפועל.
כן, זה באמת, זה באמת ההסתכלות המאוד שונה, וזה אחד הנושאים שככה העברנו מסרים בינינו על מה, על מה יהיה נכון או, או מעניין לדבר, זה באמת הפער שבין אולי האהדה הבסיסית של, של ספורט, של אנשים שהם, אפילו כאלה שהולכים עם הקבוצה שלהם לאורך שנים ויודעים להגיד מה ההרכב ומי היה, מי חסם למי, בדרך כלל בבייסבול, who's on first, אתה יודע, מכיר בטח כן. את ה... את המערכון הקלאסי הזה, זאת אומרת שהם תמיד יודעים הכל על הכל, אנשים שלא נולדו כשהדברים האלה קרו, אבל עדיין הם מועדים את המשחק, כי הם רוצים שהקבוצה שלהם תנצח, והם רוצים שלא ימכרו את מוקי בטס לדודג'רס, כי הוא בוסטונאי והוא היה צריך להישאר שם, וכל הבכי והנאי של ביל סימונס, הביל סימונסים של העולם, וזה רק דוגמה אחת, כי יש הרבה כאלה, בכדורגל זה, זה הרי ברמה של דת, ובבייסבול זה ברמה של, לא יודע, של שדה החלומות, אבל ב-NBA, נדמה לי, יש לי תחושה כזאת, שזה פחות, גם זה משחק הרבה יותר צעיר, זאת אומרת, משחק הרבה יותר צעיר מהבייסבול, ובוודאי מהכדורגל, והוא עבר תמורות, ואחד הדברים שדיברנו עליהם, זה באמת הצופה הקלאסי, או הכותב הקלאסי, או האוהד הקלאסי של הכדורסל, מול האחברי הכדורסל בדמותך, כן. או מבוגרים ממך, או כאלה שהתחילו את זה קודם, האנליטיקס, המאניבול, אפרופו מייקל לואיס, מול מה שנקרא, put the ball in the basket, זאת אומרת, כן. make or miss, זה הדברים כן. הבסיסיים. איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, אתה נמצא הרי בקצה השני של הסקאלה, שאני אולי, לא לגמרי, אבל אולי מייצג את הדור הקודם.
תראה, אז אני חושב, דבר ראשון, הכדורסל עבר המון תמורות בכל גזרת האנליטיקס, אבל זה לא רק הכדורסל, למעשה יש פה מהפכה שלמה בכל הספורט, שבעצם כמו שאתה דיברת על מאניבול, באמת להבין את הדברים מזווית הרבה יותר מורכבת, וזה גם מייצר החלטות שונות לחלוטין, אם זה בפוטבול ללכת לניסיון רביעי, ואם זה בכדורסל ללכת הרבה יותר על שלשות, ואם זה בבייסבול ללכת על הום רן, הרבה יותר...
השיפט מידוע לשמצא בבייסבול הוא הרי נושא לדיבייט כן. כבר משהו כמו שני עשורים, עשור לפחות, נכון. מקלקל את המשחק והכל, אבל זה מנצח משחקים, נו, אז מה תעשה?
אז זהו, אז אני חושב, אחד הדברים שמעניינים בכדורסל בעיניי, שלהבדיל מהבייסבול, בבייסבול, בסופו של דבר, אחת הבעיות, אני חושב, עם הבייסבול, זה שאנליטיקס כל כך הצליח לנתח ולפרק את המשחק לגורמים, שזה כמעט ולא דיבייטבול להגיד מי ה-MVP, או מי השחקן הכי טוב.
כן, המספרים מדברים.
המספרים מדברים.
אגב, זה גם הולך לבחירות ל-Hall of Fame, זאת אומרת, הם מסתכלים, 3,000 היטס, אתה חייב לה ב-Hall of Fame, גם אם אתה, לא יודע, מאלכס רודריגז, שהוכח כצ'יטר. ובסוף יהיה בעול אופן, כי יש לו מספרים שיכניסו אותו לשם. אפילו ברי בונס עכשיו נהיה מועמד.
זה בדיוק, יש מספרים מדברים. עכשיו, הכדורסל, מצד אחד, אז לחלוטין אפשר להבין היום את המשחק הרבה יותר לעומק, וגם לסתור הנחות קודמות שהיו לנו על מה זה זריקה טובה ומה זה זריקה לא טובה, מתוך הבנה יותר מורכבת. וגם להבין כל מיני דברים, כמו למשל אנחנו זוכרים בצורה מיתולוגית את וויל צ'מברלין וכמויות הנקודות האגדיות שלו, זה משנה להגיד שהם שיחקו אז הרבה 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 יותר מהר, והיה להם הרבה יותר פוזשנים, ובמשחק הזה אז בעצם היו לו הרבה יותר הזדמנויות, ואם אתה מנרמל את זה לאותה כמות התקפות, אז זה נהיה הרבה יותר הגיוני. כל מיני דברים כאלה.
על צ'מברלין אפשר להגיד הרבה מאוד דברים, הוא פשוט היה גוליבר בארץ הגמדים באופן יחסי לתקופה, ולא היה לו אף אחד שבכלל הגיע לקרסוליים שלו מבחינת העוצמה הפיזית, אז קשה מאוד היום להשוות.
אבל כן, אבל אני חושב שהדבר המעניין בכדורסל, זה שעדיין, במיוחד אגב בניתוח של הגנה, יש הרבה מאוד מדדים שמנסים, בסוף זה עדיין משחק קבוצתי, וכל המדדים, וכל הזמן נמצאים עוד מדד חדש, שמנסה לנתח ולחמת את מה זה שחקן כדורסל ומה זה שחקן כדורסל טוב או לא, בכל מדד וגם ולו בחדש ביותר יש עדיין חסרונות, וכנראה תמיד יהיה איזשהו פער בין היכולת שלנו לנתח כמותית את מה זה שחקן לבין מה הערך של השחקן בפועל. כי יש הרבה יותר אספקטים שפשוט קשה מאוד, קשה מאוד לסכם אותם במספרים. גם והבנה שהניתוח המספרי הוא לא מדויק. זאת אומרת, יש עליו, זה אנחנו יודעים היום מזמן להגיד זה שחקן חוטף או חוסם הרבה, או אפילו לוקח הרבה ריבאונד, זה לא בהכרח הופך אותו למגן טוב. זה דברים שפעם היו מאוד מקובלים לחשוב.
יש את הדיון האינסופי על רודי גובר, שכבר לקח 3 פעמים בארבע שנים האחרונות שחקן הגנה של השנה, אבל הוא מתקפל מול כל פיק אנד רול נורם הכי, הכי בסיסי בפלי אוף, והם לא מצליחים לעבור יותר מסיבוב וחצי, אז זה אחד מהדילמות האלה, אבל נדמה לי שהדילמות באות לידי ביטוי מדי שנה דווקא בדראפט, כי כמו שאתה אומר, מה זה שחקן שהוא נכון לקבוצה מסוימת מבחינת הבחירה, ומה אומרים עליו המספרים, וזה לא מספרים של המקצוענים, זה מספרים של קולג' או של תיכון, אז את זה רואים בפספוסים האדירים, אתה רואה, אתה יודע, בגלי מול דונצ'יץ' וטרייאן, זה הרי מזעזע מה שקרה לסקרמנטו בסיפור הזה. אז איך באמת האנליטיקס האלה מתחברים, או מה גובר בסוף? זאת אומרת, הגאט פילינג, או התחושה של אותו מנג'ר שצריך לבחור את השחקן, או הסקאוט הבכיר, לדעתך בסוף יגבר על המספרים, או שהמספרים בגדול המשיכו לנצח?
כן, דבר ראשון צריך להגיד, שבסוף עדיין מדובר בתחום הדראפט לצורך העניין, אתה בעצם מנסה לחזות מה הילד בן 18 או 19 יהיה כשהוא יהיה בן 26 או 27, התחום הזה עדיין יותר קרוב, ואני חושב שכל בן אדם הגון יגיד לך, למגד עתידות מאשר למדען.
שזה הספר שלך, בוא נעשה פרומו. ראיתי שאתה כותב ספר על מה הולך להיות, מה יקרה ב-NBA בעוד 5 שנים, 7 שנים.
כן, נכון. עכשיו, אז הדבר הזה הוא נורא מורכב, כי בסוף, אוקיי, אז יודעים להגיד, קימטו וגילו שהיכולת שלך להפוך בחירת טופ 5, טופ 5 זה בעצם 5 השחקנים הבחירים בכל דראפט, יש לה 36% להיות פגיעה מוצלחת, מה שנקרא. זה הכל.
זאת אומרת, תשמע, זה לא כל כך מעט יחסית לא מעט. לבחירות של מייקל ג'ורדן שעשה כמנג'ר. זאת אומרת, אתה יודע, לא, אני מסתכל על קוואמי בראון, או על, איך קראו לו, דרקו מיליצ'יץ', אז 36% הם היו קונים עכשיו בעיניים עצומות.
נכון, אבל בסופו של דבר, עדיין אנחנו יודעים להגיד המון דברים שזה בחירה מאוד מאוד בטוחה כביכול, או זה שחקן שאנחנו יודעים שהוא יהיה כוכב גדול. בסוף, עדיין יש המון שחקנים שנחשבו כבחירות בטוחות יחסית, אם זה מרקל פולץ, שזה דוגמה...
למרות שבחרו אותו מעל טייטום, שזה עד היום כנראה אוהדי, נדמה לי זה היה הוא, לא?
כן, כן, פילדלפיה בעצם היו הקבוצה שהייתה אמורה לבחור שלישי. בוסטון הייתה אמורה לבחור ראשונה.
הם עשו סוויץ' בדרפטי.
כן, בוסטון בעצם, מראש דני איינג' הבין, שלמרות שמרקל פולץ נחשב על ידי כולם לבחירה הראשונה הברורה, הוא כנראה עדיף את טייטום, והוא ידע מראש שבגלל כל עניין הזוהר וזה שלונזו בול ילך ללייקרס בבחירה השנייה, אז הוא אמר לפילי, בואו נחליף בחירות, ואתם בתמורת תיתנו לי עוד בחירה שנה הבאה. זאת אומרת, הוא מראש תכנן לבחור את טייטום, ועל הדרך הוא גם הרוויח את הבחירה של שנה אחרי מפילדלפיה. פילדלפיה כמובן קפצו על המציאה לבחור את הבחירה הראשונה בדראפט. חלק מהעניין שם היה, בוסטון ידוע שם איזה אישו כזה מנתח מוח, בוחן... זאת אומרת, הם בחנו את זה בעוד כל מיני אספקטים שמו להם הרבה מאוד נורות אזהרה. מי שלא יודע לגבי פולץ, מדובר בשחקן שהיה אמור להיות הבטחה אדירה, ופשוט יום אחד נעלמה לו הזריקה. זאת אומרת,
כן, היה סיפור עם פציעה בכתף, הוא איבד את הטאץ' ביד וסיפורים, זה היה די, די, די ביזרי הסיפור הזה.
נכון.
אגב, פילדלפיה, אם כבר מדברים על זה, פילדלפיה במשך, כמובן מדברים על הפרוסס, ועכשיו כל ההתרסקות של בן סימוס, אבל היה להם בד לק מטורף לגמרי עם פציעות בכל התהליך הזה. זאת אומרת, סימונס נבחר ולא שיחק שנה, אמביד נבחר ושנה וחצי, כמעט שנתיים, כמעט לא תפקד. מייקל קארטר וויליאמס לא שיחק שנה שלמה, ואחר כך היה רוקי העונה. זאת אומרת,
אני לא זוכר, אני לא בטוח שזה בד לק, אני חושב שזה היה בזה אלמנט מכוון.
מה, לא לתת להם לשחק ולבנות אותו?
גם לבחור שחקן שגם עם הפציעה שלו יכל לחזור מתישהו. זאת אומרת,
מה, לא להיכנס לפלי אוף ולקחת בחירה גבוהה בדראפט? נשמע, אנחנו רואים את הטנקינג הזה כבר שנים, מה אני אגיד לך, זה לא עובד, ואם זאת הייתה המטרה שלהם, אז הם אחד מסיפורי הכישלון, מסיפורי הכישלונות הגדולים של ה... של העשורים האחרונים באספקט הזה, אבל זה התוצאות מדברות, אנחנו רואים את זה בעיניים.
כן, תשמע, הבעיה היא, אוקיי, בסופו של דבר, יש בגדול בארצות הברית בסיטואציה, יש את ניו יורק, את לוס אנג'לס, ואם נגיד רוצים עוד שוק שהוא, שיקגו זה שוק בינוני השלישי בגדלו, אבל דווקא מבחינת מה ששחקנים אוהבים, אז מיאמי עם החופים,
בטח, take my talent to long beach, או south beach, כן, south beach, אחר כך הוא הלך ללונג ביץ', עכשיו הוא בלונג ביץ'.
אז זהו, אז אלה המקומות ששחקנים אוהבים להיות בהם. עכשיו, אם אני, קבוצה כמו אוקלאומה סיטי, או קליבלנד, או שווקים שהם, בוא נגיד, הם לא יבואו אליהם,
שווקים קטנים בליגה, למרות שסן אנטוניו הוכיחו את ההפך במשך שנים,
כן, עכשיו, גם סן אנטוניו, אז איך הם הוכיחו, מה הוביל ה-20 שנה של הצלחה האלה, הוביל את זה שב-97, דיוויד רובינסון שבר את הרגל, ואז לאונה...
ואז הם זכו, אז הם יכלו לבחור את דנקן ראשון בדראפט ב-98.
כן, וזה המורכבות, כי טים דנקן, אם הוא היה עכשיו נוחת בקבוצה אחרת, לא היה שום סרט בעולם שהוא היה בוחר מיוזמתו להגיע לסן אנטוניו. זה משהו ש...
כן, אבל היה שם קלצ'ר אחר, שהוא עדיין לא עזב את המקום, זאת אומרת, גם ביופורד וגם פופוביץ' וגם היכולת שלהם לזהות שחקנים בחיצונים, אני אומר אירופה, בג'נרל ספיקינג, אבל אתה יודע, פארקר וג'ינובילי ודיאו, ואני לא זוכר כבר מכל השמות הגדולים שהיו שם, שלא נולדו בארצות הברית. הם היו די חלוצים בסיפור הזה, אם אנחנו שמים בצד לרגע, אתה יודע, שחקנים שפחות הצליחו. יש מקומות שכנראה זה עובד אצלם, אתה יודע.
בסופו של דבר, אבל עדיין, אז אני אומר, קבוצה שאין לה את היכולת להשתפר דרך החתמות, אז מה נשאר? נשאר לה עוד דרך טריידים, וגם זה מוגבל, כי אוקיי, אז אוקלאומה סיטי מביאים את
כל ג'ון. למה אתה נותן וכן, ומי ירצה לבוא, זה לא פשוט.
ואז נשאר להם בעצם, אז האלמנט המרכזי שבו קבוצה כזו יכולה להשתפר הוא הדראפט. אז הדילמה היא או להיות מין סוג של, כמו מה שדטרויט היו המון שנים של, או אורלנדו, או אינדיאנה, זו הדוגמה הכי קלאסית, של אוקיי, אנחנו תמיד נהיה תחרותיים באיזושהי רמה, תמיד נהיה בינוניים, ותמיד נגיע לפלי אוף ונקבל את הבחירה 12 או 13, ונשמור על איזושהי בינוניות קבועה, ויש דוגמאות כמו אוקלאומה סיטי, שהיה להם בחירות גבוהות יחסית, והם הצליחו לפגוע בהם בול, שנה אחרי שנה, קווין דורנט, ואז ג'יימס ארדן, ואז ראסל ווסטברוק.
כן.
ואז הם אשכרה יכלו להיות בסיפור.
ויש עוד כמה, רג'י ג'קסון, הם הצליחו לאסוף...
סרג'י בקה.
כן, נכון. דווקא אוקלאומה סיטי זו דוגמה מעניינת, כי אחרי שהם עשו את כל מה שהם עשו, והגיעו כמעט לגעת בתואר, הם הצליחו לפרק את הכל, והיום הם כמעט הבדיחה של הליגה, זאת אומרת, שוברים את הראש שמה, כמה שנים הפרוסס הזה יימשך, עד שיתחילו לבנות קבוצה מחדש. אם הם יישארו שם, גם על זה יש דיבור שאולי ילכו לסיאטל, כי כבר פעם אבל, זה כבר אבל, הם עברו.
אבל זה בדיוק הדילמה, כי בסוף אני שמעתי איזשהו פודקאסט מאוד ממורמר, מהזווית של אוקלאומה סיטי, שהם אומרים, מה אתם רוצים שנעשה? אם אנחנו רוצים להגיע להיות קבוצה, מה שקרה לשחזר את ימים עברו. איזה עוד נתיב יש לנו? אתם מכירים דרך אחרת ששחקנים הגיעו לאוקלאומה? בסוף, מספיק ששנה הבאה יגיע להם איזשהו כוכב גדול, היה להם חוסר מזל די רציני בדראפט עכשיו, שהם קיבלו רק את הבחירה השישית, או שג'וש גידי נראה לא רע.
כן.
אז אוקיי, אז יכול להיות ששנה הבאה זה יהיה להם מזל יותר גבוה, והם יקבלו שחקן שפתאום בבת אחת ישנה את כל התרבות. בסוף.
כן, הטענה היא, אני שמעתי את סימונס והחבורה שם, בוב ריין האגדי, שמדברים על זה שאוקלאומה סיטי התאהבה בתהליך של לאסוף בחירות ולאסוף בחירות ולאסוף בחירות ולוותר על עוד שנה ועוד שנה, והפרסטי הוא בסך הכל מנג'ר מאוד נחשב, אבל בסוף זה לא בונה כלום, זאת אומרת, אתה אוסף אסס בשביל שיהיה לך כאלה, ואולי תסחור בהם, אבל אתה יודע, הפרי אייג'נט האמיתיים, הכוכבים הגדולים, לא כך רוצים לבוא לשם, כי זה חור, אז מה תעשה?
כן,
זה לא פשוט, זה לא פשוט הקבוצות במקומות הקטנים, זה לא פוטבול שאתה יודע שהוא דת, זה כדורסל, עדיין, אתה יודע, הרביעי בתור בארצות הברית.
כן, למרות שאגב, גם זה משתנה, אני חושב שפוטבול, גם זה שפוטבול בצורה די ברורה עקף את הבייסבול, ובייסבול מתחיל במגמת ירידה לאורך הרבה זמן, כדורסל תפס איזשהו נישה, הוא ספורט מאוד צעיר,
היפ-הופ.
כן.
הרבה מאוד צעירים נמשכים לקצב ולדיסקו שיש באולמות. הייתי ממש לפני הקורונה, הייתי בניו יורק כמה שבועות, ואתה יודע, הסתובבתי בין הגארדן לברקלי סנטר, אתה ממש מרגיש את הפערים בין העולם הישן של המדיסון סקוור גארדן לעולם החדש של הברקלי סנטר, וזה היה לפני, אתה יודע, עידן דורנט וכולי. זאת אומרת, ממש, אתה יודע, עם די-ג'יי ובלגן ו ועושים שמח, והקהל הוא צעיר במשפחות, הרבה מאוד משפחות, בגרדן זה אנשים עם עניבות ואנשים עם כיפות.
אז יש משהו בגרדן. בייסבול זה הספורט הישן מאוד, מאוד אמריקאי.
וגם ארוך ומייגע, הם לא מצליחים לקצר את המשחקים.
וכדורסל יש איזה משהו, זה שפחות בדור הצעיר הוא תופס איזשהו נפח מאוד מאוד גדול, אגב, שיתרון מאוד גדול על כדורסל, על הרבה מאוד ספורטים אחרים, שאלף יש מעט מאוד שחקנים על הפרקט, זאת אומרת שכל שחקן ושחקן מוכר, זה לא קבוצות ענק כמו בפוטבול, ואין להם המון כסדות.
כן, כן, רואים אותם, רואים אותם כמעט ערומים, זאת אומרת, זה המשחק הכי חשוף מבחינת הפרצוף והגוף שהקהל רואה. אפילו בבייסבול, אם שחקן מוריד את הבייסבול קאפ או את הכסדה של החובט, אז אתה לא תמיד רואה מי זה, זה משונה.
נכון, אז יכול להיות ששחקן פוטבול, שזה ספורט יותר פופולרי, מהסתובב לו...
הוא יישאר אנונימי, כן.
הוא יישאר אנונימי, ופה השחקן השמיני או התשיעי, הסתובב בעיר שלו, וכולם, אלכסי פוקושבסקי,
כן.
כולם ידעו, מי הבן אדם, הם בולטים כי הם גבוהים, וזה מאוד מאוד ברור, אבל גם מכירים את הפרצופים שלהם, וזה יתרון מאוד מאוד גדול, במיוחד בעידן של הרשתות החברתיות.
ויש עוד משהו, יש עוד משהו, ינון, שאנשים לא שמים אליו לב. הכסף בכדורסל ביחס להשקעה הוא הכי גדול. זה דבר מדהים. זאת אומרת, שחקן מספר 8, 9, 10, לפעמים שחקן שמקבל חוזה אפילו מינימום, יכול להגיע בתוך שנה, שנתיים, לסדרי גודל של 5-10 מיליון דולר בעונה, כאשר בפוטבול אנשים יכולים למות על המגרש, ובקושי יעשו מיליון אחד בעונה.
כן, זה קשור גם לכמות השחקנים על המגרש.
גם הספציפיקציות של הדרישות, ששחקן מסוים בספיישל טים בפוטבול, ההיצע הוא פשוט אינסופי, זאת אומרת, כל אתלט ברמה הגבוהה יכול להתחרות איתך על המקום הזה.
אגב, זה גם משפיע על איך שחוזים נראים, ועל כמה ששחקן פוטבול, המקום שלו הרבה הרבה פחות מובטח.
כולל קווטרבקים אפילו.
כן, במקום מול הקבוצה, שהוא הרבה פחות ברור והרבה פחות יציב. ושחקני NBA יש הרבה יותר leverage מול הקבוצות שלהם. עכשיו, מי שלא יודע איך שהשכר ב-NBA בנוי, זה בנוי על... שבעצם 51% מההכנסות הולכות לבעלים, ו-49% הולך לשחקנים. עכשיו, בגלל שההכנסות של הליגה גדלות כל הזמן, גם הכנסות השחקנים גדלות.
כן, בעיקר, צריך להגיד, בעיקר מחוזי טלוויזיה מטורפים.
כן, כן. ואז בעצם מצד אחד, אז אתה אומר את לך, זה יכול לייתר איזשהו ניכור מאוד גדול בין מי שצופה לבין האנשים על הפרקט, אבל מצד שני, הם אלו שבעצם בזכותם הסכומים האלה הופכים להיות כאלה, אין איזשהו, זה לא כמו בכדורגל העולמי שלפעמים הוא צריך להיות בהפסדים עצומים ועדיין לשלם 300 מיליון דולר לשחקן.
כן.
קבוצות הן רווחיות.
לא, לא, אין ספק בכלל שהכסף הזה מגיע לא מאוברדרפט, הוא מגיע כי מישהו משלם אותו, אנחנו מבינים את זה. נעשה רגע פה הפסקונת קצרה למעבר. חזרנו, ובוא נדבר טיפה על התמורות במשחק מעבר לסיפור של השחקן, הבחירה שלו, הערך שלו, הכסף שלו. החלפנו כמה, אני לא בטוח שאתה היית שותף לשיחה הזאת בטוויטר, על איזה שחקנים שינו את המשחק לאורך הדרך, ואולי זה לא ממש שחקנים, אלא קודם כל כמובן כניסת השעון 24 שניות בוודאות שינה את המשחק, אבל זה כבר נראה פרה-היסטוריה, ואני לא חושב שמישהו בכלל מתייחס למספרים שלפני ה-24 שניות, כי זה באמת לא אומר שום דבר מבחינת סטטיסטיקה רב-שנתית או היסטורית. קו השלוש, אני יכול לחשוב עליו כמשהו ששינה באופן דרמטי את הספירה, אבל זה לא הדבר היחיד. איפה אתה רואה? עוד לפני שדבר על שמות, בוא נדבר על חוקים.
אז דבר ראשון, אז באמת, כמו שאמרת, אני חושב שההבנה, החשיבה האנליטית, באמת עזרה להבין, א', באמת יש, מה היעילות בכל זריקה, אז אתה מבין שהשלשה זה דבר שבאופן יחסי שווה לך יותר מזריקה רחוקה לשתיים שהיא רגילה. שהרבה פעמים אתה מסתכל על כדורסל משנות ה-80 וה-90, זה נראה לך היום חסר רגיון לחלוטין, השחקן עומד רחוק, אבל בתוך קשת השלוש, תלך טיפה אחורה, תקבל 33% יותר, וזה איזשהו חוסר יעילות.
ואתה מדבר על תקופה שכבר היה קו השלוש, זאת אומרת, אני אפילו הלכתי לפני שבכלל נוסד המוסד הזה שנקרא קו השלוש, זאת אומרת, היו ג'רי ווסט את רוב הקריירה שלו עשה כשבכלל לא היה קו שם.
פשוט במשך הרבה מאוד שנים, קו השלוש היה שם, אבל בפועל הוא לא היה שם, זה מצחיק. גם רואים שידורים ישנים, אז אתה שומע את השדר, את הפליאה האדירה שלו, בכל פעם ששחקן זורק לשלוש.
כן, כן.
זורק לשלוש נקודות.
נכון. מה, היו שחקנים מתמחים ספורים בליגה, שעשו את זה באופן קבוע.
וגם חלק מהעניין, מה זה מתמחים? מדובר בשחקנים שזורקים בין שלוש לחמש זריקות פר ערב.
נכון.
היום, שחקנים כמו סטף קרי, זורקים 15 זריקות פר ערב. וקבוצות זורקות לפעמים בין 30 ל-40, אפילו קצת יותר מ-40.
אני חושב שהממוצע הוא איפשהו בין 20 ל-30, אני זוכר, נכון. משהו בסביבה הזאת. יכול להיות שזה השתנה בשנה הזאת. לא עד כדי כך זוכר.
העניין שזה תהליך שגדל כל הזמן, מתי שאני מניח שזה יעצר, שזה יגיע לאיזשהו אקוויליביום כזה, אבל זה כרגע עדיין משתב שזה גדל וגדל וגדל בכל שנה.
כן.
עוד תמורות, אני חושב שתמורה שהיא לא פחות חשובה מעניין ריבוי השלשות, זה עניין, וזה דווקא בצד ההגנתי של הפרקט, זה מה שנקרא positionless basketball. זאת אומרת, אם פעם כדורסל היה עם חמש עמדות מאוד מאוד מובחנות, של רכז, shooting guard, small forward, power forward, center, היום יש איזה האידיאל המרכזי של הרבה מאוד קבוצות הוא לייצר מצב שיש לך חמישה שחקנים, גם איזשהו פעם טווינר, שזה שחקן שהוא קצת תקוע בין העמדות, היה נחשב כללה, היה נחשב משהו שהוא רע מאוד לשחקן.
כן, והיום מחפשים את האוטומטיק סוויצ'ס, בשביל שכל אחד יוכל לשמור על כל אחד בכל חילוף.
בדיוק, אז אני חושב שזה משהו שהתחיל, אם אני רוצה לשים את האצבע נגיד במיאמי ב-2011, קצת עם קריס בוש, ועם איזשהו שינוי מאוד משמעותי שהם עשו שם, גם ההבנה, הגנת חילופים מצליחה למנוע בצורה, פעם זה נחשבה על הגנה מאוד עצלנית, אבל היתרון של הגנה שכזו היא שהרבה יותר קשה לייצר את אותו
מרווח. את אותו מיסמאץ', כן.
כן. ואז אם כל השחקנים, בסופו של דבר, נמצאים באיזושהי מידות שהם יכולים להיות גם מה שנקרא גם גבוהים, גם אתלטים, גם חזקים, אז הקבוצה לא מוצאת מאיפה לתקוף את זה, אז זה שינוי מאוד מאוד משמעותי, וגם זה מתבטא בהתקפית, וזה שמובילי הכדור הם לאו דווקא, אתה לא היית רואה, כן, אתה לא היית רואה כל כך, את מייקל ג'ורדן הולך לבדו עכשיו להוביל כדור פעם אחר פעם, התקפה אחר התקפה. היית רואה תמיד פוינט גארד, שהוא יותר ג'ון סטוקטון שכזה, שהוא הפסיליטייטור, התפקיד שהוא קודם כל המסירה, ואחרי זה לחשוב על שאר הדברים, והיום, אז יש הרבה יותר חשיבה של לתת לשחקנים, לשחקן הכי טוב שלי, בין אם הוא לחלוטין לא במידות קלאסיות של פוינט גארד, בין אם זה לברון ג'יימס, או לוקה דונצ'יץ', להיות זה שמוביל את הכדור, ולזה שמכתיב את הקצב ומה יקרה בהתקפה, וזה משהו שהוא...
אני חושב שגם יש פה אלמנט נוסף של שליטה. יש הרבה דיבור על השליטה של שחקנים בקבוצות, זאת אומרת, הכוח, they has the power, זאת אומרת, מדברים על זה הרבה גם בהשלכה, בדיוק שמעתי היום פוד על אירון רוג'רס, שמתקנה בבריידי, שבעצם קיבל שליטה על כל מה שקורה בטמפה, ומביא איזה שחקנים שהוא רוצה, ומנהל את ההתקפות כמו שהוא רוצה, ולברון עשה את זה בעצם, זה לברוניזציה של המשחק, לברון עשה את זה בעצם מהשנה אולי השנייה או השלישית שלו, כבר בקליבלנד, ואחר כך במיימי, ואחר כך עוד פעם בקליבלנד, ועכשיו בלייקרס, הוא מביא את השחקנים שמתאימים ללברון ג'יימס, בכלל לא חשוב כל השאר, זאת אומרת, הפיסות לא יתאימו בדדליין, יחליפו שחקנים. כשאומרים הקבוצה, זאת הקבוצה שלו, זה כבר נהיה ליטרלי.
זה אגב, זה אגב משהו שאני חושב הוא אחד הוויכוחים המאוד מאוד גדולים בין אנשים, מה שנקרא אנשי הכדורסל הקלאסיים, לבין אנשי אנליטיקס, אני חושב שהאמת תמיד היא הרבה פעמים גם איפשהו באמצע. אם לוקחים נגיד אחד הטיעונים, למשל התקפה של יוסטון ב-2019, הייתה בגדול, בוא ניתן את הכדור לג'יימס הארדן, הוא יעשה איתו משהו, וזה יהיה יותר יעיל מהתקפה, ושאר השחקנים בגדול יעמדו ויבהו בו. זה כדורסל מאוד
אני,
מאוד...
אני קורא לזה, בוא ניתן את הכדור לג'יימס הארדן ונפרק את הקבוצה. זה מה שקרה בפועל.
עכשיו, מצד אחד, זאתה אומר, ההיגיון מאחורי זה, ההיגיון האנליטי, אוקיי, היעילות של ג'יימס הארדן, פר פוזשן, היא גבוהה לעין ארוך מיעילות, בגלל שהוא שחקן כל כך טוב וכל כך חלוטי, היא גבוהה לעין ארוך מכדורסל של מסירות, מכדורסל שמשתף את כל חברי הקבוצה. איפה הבעיה? הבעיה היא, קודם כל, שכשמקמתים את זה מספרים, עדיין שוכחים שיש פה בני אדם, שצריכים להמשיך ולשחק את הכדורסל הזה לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ועוד מה ששוכחים, זה שכשמגיע הפלייאוף הרבה מאוד פעמים, בקבוצות לומדות, יש להם זמן, יש להם משחק ועוד משחק ללמוד, אוקיי, אז ככה אני עוצר את זה, אז עכשיו מה תעשו? ואם הקבוצה הזאת לא פיתחה איזה שהם נשקים אחרים, איזה שהן אופציות אחרות, איזה שהן דרכים אחרות לייצר, היא נתקלת פעם אחר פעם באותה חומה. שמונעת ממנה להגיע למעבר. וזה איזשהו מתח שהוא מאוד גדול של...
כן, צריך גם להגיד משהו בקטע הזה של הרדן, ואני לא בטוח עד כמה, אולי ווסטברוק קצת דומה לו, לפחות במובן של הדיסטרקשן, והמצחיק הוא שהם ניסו להיות באותה קבוצה ביחד, וקריס פול, אחר כך עם הסוויץ' ביניהם וכו'. הבעיה היא א', ש... כשהכדור לא אצלו, אין לו עניין במשחק, בדיוק אחר, שמעתי את אחד התיאורים של he's disengaged, ברגע שנניח הלך קריס פול לנסות לעשות פיק אנד רול עם קפלה, אז הוא נשאר פחות או יותר בבקורד וחיכה, עכשיו לא תורי, אני לא שותף לעניין הזה, והדבר השני, זה חוסר עניין מוחלט בהגנה, זה משהו שהרי כדורסל, אין, 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 פוזישן הגנתי ופוזישן, פוזישן, לא פוזישן, פוזישן. זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה לא יכול להיות שחקן כדורסל טוב או גדול אם אתה חור מתמיד בהגנה. ואגב, זה, זה, זה נכון גם, גם לגבי קיירי אירווינג. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה תהיה סקורר הכי גדול בעולם, אם בצד השני עושים עליך סלים בקלות או שעושים סוויץ'ים בשביל שאתה תשמור עליהם, אתה לא תגיע רחוק.
אגב, משהו שבניגוד, מה שהאמונה הרווחת, בשנות ה-90 היה הרבה יותר קל לשחקן כדורסל, בטח ובטח ב-NBA, להיות שחקן הגנה מחפיר ולשרוד. למה? כי היה אסור לשמור אזורית, והיה הרבה יותר קל, בעצם שחקן יכל להיות רחוק לשמור על איזה מין, על השחקן החלש ביותר של הקבוצה היריבה, והרבה יותר קשה לערב אותו במהלך.
והיה היום... עוד משהו, היה מותר, המגע הפיזי בשמירה היה הרבה יותר ליברלי מאשר היום, ואז אנשים יכלו לשחק עם הידיים ולא רק עם הרגליים. כאשר היום קשה מאוד גם לחמוק, אם אתה עובד רק עם הידיים, אתה תיכנס לבעיית עבירות מהר מאוד. אז זה תמורה, אז דיברנו על קו השלוש, אתה מרגיש, אתה חושב, סטטיסטית, אנחנו יודעים משהו על קצב המשחק, זאת אומרת, כמות הפוזשנים, כמות הזריקות, זאת אומרת, מה קרה ב-NBA, נניח, בשני העשורים האחרונים בתחום הזה?
זהו, אז זה תהליך מעניין, כי בשנות ה-50, 60, 70, הכדורסל היה מאוד מאוד מהיר, אפילו יותר מהיר מהיום. בגדול, אחרי כל זריקה, טסו למתפרצת. זו הייתה הדרך המרכזית להשיג יתרון. זה אגב מאוד, ירד
אור. רן אנד גן הקלאסי של פול ווסטד.
כן, כי ירד אור התחיל את זה, זה מאוד המסורת של בוסטון של שנות ה-60, וזה מה, ולאט לאט זה היה תהליך מתמיד של העתה, עד שבשנות ה-90 זה הגיע לשיא, הכדורסל היה בזחילה מוחלטת, זאת אומרת זה הגיע למצב של מי 130 פוזשנים במשחק בשנות ה-60, אזור ה-90, אזור ה-90 בשנות ה-90.
וגם לאורך כל שנות ה-90 או שיש לזה פרקי זמן שונים? כי אני יכול לחשוב על דטרויט, ואולי בוסטון בסוף התקופה הגדולה שלה, ששיחקו יותר לאט, אבל עם שיקגו, ואני ראיתי אותם לייב לא מעט, הם רצו קדימה בטירוף.
גם שיקגו.
כי דטרויט, אני זוכר שהם שיחקו משחק חפירות עם הגב לסל.
התוצאות היו עדיין, גם לשיקגו מאוד מאוד נמוכות, כמות הפוזיישנים עדיין הייתה נמוכה. צריך להגיד גם שכמות פוזיישנים, זה בסופו של דבר זה מדד שבו אתה עדיין תמיד תהיה מושפע מהקבוצה השנייה מולך. כי שיקגו עשתה כמות מסוימת של התקפות במשחק, זה גם מושפע מזה שהקבוצה השנייה עדיין הייתה מאוד איטית. זאת אומרת...
כן, אוקיי. כן, כן. כששיחקו נגד קבוצות כאלה שבאו להרביץ, אז אני מניח שעליהן קשה יותר לרוץ.
כן, והם עדיין היו קבוצה בסופו של דבר ש... לעומת היום הרבה הרבה יותר איטית. היום יש תהליך כל הזמן של העצה, עדיין לא כמו הימים ההם, אבל אנחנו כבר מדברים על אזור ה-110 פוזיישנים למשחק, בין 106 ל-110, זאת אומרת, יש תהליך בסופו של דבר, השחקנים הרבה יותר מחפשים את היתרון מהר, ויש הרבה יותר ריצה. אגב, זה משתנה לאורך השנה, לרוב...
בפלייאוף זה מעט.
בפלייאוף זה מעט, העונה תמיד מתחילה בקצב מאוד גדול, ואז וככל שהזמן עובר גם השחקנים מתעייפים, צריך להגיד, קשה מאוד לשמור על קצב מהיר כל כך, ובפלייאוף כללית אז...
חלק גדול מהפוזיישנים או מהקצב המהיר לפעמים נראה לי כמו הצלוד, זאת אומרת, קבוצות עוברות חצי מגרש, אני לא מדבר על סטפן קרי שזורק מ, לא יודע מה, 15 מטר או כמה שזה לא יהיה, והוא איום, עובר את החצי ואז הוא איום, אלא באמת קבוצות, יצא לי לראות משחקים, אפילו לא רק בטלוויזיה, זה לפעמים אתה יושב ומסתכל על המשחק, קבוצה עולה, לילארד הוא, או מי שזה לא יהיה, זורק ממטר או שניים אחרי הקו של השלוש, לפני שמישהו החליף איזושהי מסירה, או הרדן, אתה קצת קרוס אוברים וזורק לסל, וכו' וכו', זאת אומרת, לפעמים פוזשנים כאלה, שיש להם 24 שניות תיאורטית, ונניח 18-19 שניות ברמה המעשית, נגמרים אחרי 7. 8 שניות, 6 שניות, שזה כל כך, אז ברור שיש הרבה יותר פוזיישנים.
אז המתח וזה, זה שבסוף ההבדל הוא, שפעם זה הבלתי נתפס לחשוב, שזריקה כמו, זריקה מהמרחקים של לילארד, יכולה בכלל להיחשב כזריקה טובה, פעם לא משנה אם זה היה הכוכב הכי גדול,
זה רק היה to beat the buzzer, זה לא היה משהו דבר מעבר לזה.
גם הזריקות לא נראו, עכשיו הם קולעים את זה באחוזים כאלה, זה משנה את כל הגיאומטריה
של... וגם, אז אפשר גם להוסיף לזה את שיטות האימון, ושיטות, וההתקדמות העצומה בטיפול הפיזי, בשמירה על הכושר, בפיתוח הגוף, אלה ואחד דברים שהמדע נכנס ביג טיים, ושינה לגמרי פציעות כמו של קליי תומסון, היום מסיימות קריירה, אין פה שאלה בכלל, או של דורן.
משהו שעוד רואים, זה לא רק אפילו דווקא, זה לא רק כמות הפוזיישנים, גם פיזית המרחק שכל שחקן עובר, הפער הוא עוד יותר גדול. זאת אומרת, בהגנה, בגלל ששחקנים אין את עניין האזורית, ויש הרבה יותר תנועה שהם נדרשים אליה, אז שחקנים פיזית רצים הרבה יותר במשחק. העומסים שהם נדרשים אליהם, גם פשוט תגיד, הרמה כל כך גבוהה והמשחק כל כך מהיר, העצימות היא אדירה. זה גם אחת הסיבות, הרבה פעמים אומרים, מה פעם שחקנים היו משחקים 45 דקות, 40 דקות, זה לא אפשרי לשרוד לאורך זמן, עם כזאת עצימות בכאלה דקות.
כן, גם הסנטר של פעם היה סטטי. והיום הוא כמעט כמו גארד מבחינת התנועה. קח את יוקיץ' שהוא מנהל את המשחק מהפוסט, שזה מדהים, סנטרים לא עושים את הדברים האלה בדרך כלל. לא עשו. וגם פאוור פורוורד, קארל מלון ואפילו דנקן, זאת אומרת, היה להם את הספוטים שלהם, אבל הם לא היו מובילים כמו אמביד אפילו, כל מיני כאלה.
פאוור פורוורד שפעם היה בגדול, גם הוא היה בפוסט, הוא היה קצת יותר זרק מחצי מרחק, והוא היה יותר נמוך. זה בגדול...
כן, ונכנס לקחת ריבאונדים, זאת אומרת, עשה מרחקים יותר קצרים בשטח נטות.
התפקוד שלו היה הרבה יותר דומה. עכשיו היום, הרבה פעמים נהוג לחלק את העמדות לשלוש עמדות, ולא לחמש. זאת אומרת, מוביל כדור, גבוה, ווינג. זה בגדול ווינג קנה. זאת אומרת, שמוביל כדור גם לאו דווקא בהכרח שחקן הנמוך, גבוה, בפעמים יכול להיות גם באותו גובה כמו המוביל כדור.
המילה גבוה ונמוך בכדורסל היום היא די פלואידית.
כן.
יכול להיות פוינט גארד סימונס כזה שהוא 2-10, ודרמון גרין שמשחק 80% מהזמן שלו איפשהו בין הסנטר, תלוי בהרכב על המגרש, בין סנטר לפאור פורוורד, והוא בקושי 2 מטר, זה לא אומר כלום.
עכשיו, אם היום טים דנקן, היה משחק, וטים דנקן לא שחקן משנות ה-70.
כן, הוא פרש לפני לא הרבה שנים, כן.
כן, אז היום אני לא חושב שהוא יכל להיות בשום עמדה שהיא לא סנטר, ולמה? עם כל הכבוד לזה שהוא היה פאוור פורוורד, אז אם היום הוא היה משחק, הוא היה פוגש מי שכביכול במרכאות מכופלות פאוור פורוורדים, הם למעשה מין סוג של סמול פורוורד קצת יותר חזק. שחקנים שהם מאוד מאוד מהירים, הם מאוד מאוד, זה פשוט לא אותו, זה לא אותו סוג שחקן.
זה גם לא אותו סוג משחק, זאת אומרת, התמורות שאתה מדבר עליהן, ואנחנו מפרקים אותן, זה, אתה יודע, רק על קצה המזלג, הרי אתה תכתוב, אתה תוציא ספר שלם, ואנחנו, אני מניח ששנינו שומעים את אותם ניתוחים וקוראים, אתה הרבה יותר, אין לי ספק בכלל, באמת, אנליטיקס ומספרים, והמשחק, נראה כאילו שזה אותו משחק, אבל זה משחק שונה לגמרי מכל כך הרבה אספקטים. אז אולי באמת, אז דיברנו על הקצב, דיברנו על קו השלוש, דיברנו על הדורביליטי הגופני, זאת אומרת, שחקנים משחקים, נכון שבעבר היה קרים והיה אייסי גרין והיו שחקנים שעברו אפילו את ה-40, אבל אתה רואה שקריירות היום, לברון ג'יימס אולי הוא יצא דופן, אבל גם קריס פול כבר עמוק בתוך סוף שנות ה-30 שלו ושחקנים אחרים, אז הטיפול הרפואי הרבה יותר מדעי ומדויק, ואנשים לומדים לשמור על עצמם. מה עוד? עוד איזה נקודה אחת או שתיים, ממש ככה בנגיעה על התמורות שבינתיים המשחק, אני מדבר כמה מילים אחר כך על, על שמות ספציפיים של שחקנים ששינו, מה עוד נראה לך שהשתנה ברמה המהותית?
דבר שם דיברת על, על לברון, אני חושב שאחד המורשת הכי משמעותית שלו, אני חושב זה השמירה על הגוף, אם היית מסתכל, כמובן, דוגמה הכי קיצונית זה סוף שנות ה-70 עד אמצע סוף שנות ה-80, שבגדול מעל 50% מהליגה השתמשו בסמים באיזושהי צורה.
כן, הרסו לעצמם את החיים לגמרי, ואת הליגה.
ובסופו של דבר, וגם אלה שלא, אז הייתה הרבה פחות מודעות. נגיד לצורך העניין, אז לארי ברד, הפציעה הכי דרמטית וקשה שהייתה לו, כשהוא גמר לעצמו את הגב, הייתה שהוא עזר לשפץ את, את המוסך של בבית. זאת אומרת, היום, שחקנים הרבה...
לא, הם שומרים על עצמם, בצמר גפן, אין שאלה בכלל. הפיק-אפ גיימס שלהם בקיץ, אנשים, ככה אגב, קליי תומפסון נפצע על, על איזה משחק של חברים, נכון שהם היו שחקני NBA שם, אבל סתם.
בסופו של דבר, היום יש הרבה יותר הבנה של מה זה הגוף שלי, מה אני צריך לעשות.
והתזונה, והוויטמינים, ותוספים.
לכל שחקן היום, יש א', יש צוות של עצמו, של יחסי, עכשיו צריך להבין, אוקיי, זה, כל שחקן מתייחס לעצמו, וואלה, אני מיליונר, אז כדאי
אני
שאני
גם,
אחשוב.
אני גם מותג.
כמו חברה שהם, של מיליונים, אז בחברה שעושה מיליונים בשנה, אז כמובן אתה צריך איש יחץ, ואתה צריך איש רשתות חברתיות, ואתה צריך סוכן.
צלם חמוד וכו' וכו'.
משהו שעוד יותר שמעניין בהקשר הזה, שגם היום אתה תראה הרבה פחות את השחקנים שהתהילה גמרה אותה. השחקנים היום הרבה יותר מודעים, כבר בגיל 12, 13, הם כבר עמוק עמוק בתוך עולם הרשתות החברתיות, הם כבר יש להם עוקבים, עכשיו יש לזה את החסרונות של זה, אבל היתרונות של זה, זה שיש הרבה פחות את ההוא שכל החיים היה רק הכוכב של השכונה, ופתאום הוא נחשף לכל הדבר הזה, הוא לא יודע איך להתמודד מול כל הדבר הזה, וזה פשוט גומר אותו, הוא פשוט לגג גם כאלה שמגיעים לתחתית של תחתית מבחינה כלכלית, שהם לא יודעים איך,
היה סיפור שלם של כל הפורשים, או כאלה אפילו לפני הפרישה, שפשוט, או שגנבו אותם, או שהצליחו לשרוף את הכסף על לא יודע מה.
עכשיו, היום...
הידרדרו לכלום.
אז היום יש הרבה יותר שחקנים, שהשחקנים הרבה יותר מודעים לזה, ובגלל זה, זה גם קשה, זה כביכול נראה שכולם ילדים טובים כאלה, כולם גם יודעים נורא להתראיין, יש הרבה פחות שחקנים שיש להם את הקטם של... לא, הוא דפוק לגמרי.
כן, אנחנו לא רואים לטרל ספריוול בימינו, לא רבים כאלה.
לא, 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 ממש לא באותה מידה, וזה גם קשור לזה שמכבר מגיל צעיר, כשמזהים את שחקן את הפוטנציאל הזה, יבינו, אוקיי, ישו, מתייחסים, עכשיו אתה חלק, אתה חברה, אתה מתייחס כעל חברה, כעל סטארט-אפ, הבן 15 הזה היום, שיש לו 800 אלף עוקבים באינסטגרם, זה בסופו של דבר, השחקנים האלה הם עסק, וזה מאוד מאוד שונה, באיך שהם נמצאים, במה שהם חווים, ביכולת שלו בכלל להתכונן לדבר הזה, שזה כבר הרבה פחות משכונת העוני לבבת אחת, תהילת עולם שאין להם מי שיכווין אותם. זה גם, זו תמורה מאוד מאוד גדולה, ויש הרבה יותר אנשים, ה-NBA היום הרבה יותר יודע להביא להם את היועצים הצמודים, להביא להם את האנשים.
יש להם תוכניות פנסיה ותוכניות עסקיות ובלי סוף.
חוק עליהם כסף ובואו, תבזבזו.
כן, למרות שאתה יודע, אנחנו רואים את החוזים שעכשיו דונצ'יץ' חתם בשנה הקרובה וויליאמסון, שמע, המקס רוקי הזה שמדברים עליו עכשיו, החמש שנים של אחרי החוזה רוקי, 200 מיליון דולר, זה דברים כל כך לא הגיוניים, שאני לא יודע איך בן אדם יכול גם להישאר שפוי, גם להמשיך להיות שחקן כדורסל, שאתה הופך להיות טייקון ברמה של, אתה יודע, טייקוני נפט, קצת מוזר העניין הזה, אבל לא נתקן את העולם.
ומה האלטרנטיבה בסופו של דבר? אני לא יודע אם, אז אוקיי, אז שלא יקבלו את הכסף שמרשו.
לא, לא, סתם, אני הרי לא יראה מזה דולר אחד, זה ברור, אבל אבל אני חושב שזה כן יוצר איזשהו ניכור, כי אני חושב שלא רוצה להגיד שאתה יודע, אין פה סוציאליזם, אבל נראה לי שהיו צריכים איכשהו לשמור על פרופורציות סבירות יותר. אתה רואה לפעמים שחקנים, ואתה רואה את זה כשאתה מסתכל על קצה הספסל והכל, או שמגיע לחדרי הלבשה כעיתונאי, זה יצא לי לא מעט, אתה רואה שחקנים שבאים לעבודה, לחתים שעון, וזה לא ממש מעניין אותם מה קורה. המאמן, יש קאוץ, מה שנקרא דין אין פלייט, קאוץ' דיסיז'ן, אין בעיה, מחר הצ'ק ייכנס. יש הרבה מאוד שחקנים שנמצאים שם, כי צריך שהרוסטר יהיה מלא, והמשחק פחות מעניין אותם. צריך להגיד, גם זה קורה.
אני לדעתי השחקנים, שחקנים בקצה הסגל, הם השחקנים שלדעתי דווקא, הם במאבק יומיומי, כי לא ישרדו הרבה בליגה. זאת אומרת,
יכול להיות שזה היה בעבר, אני לא עשיתי את זה בשנים האחרונות.
אני אגיד שהתחרות היום מאוד 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 קשה. השחקנים שהם בקצה הספסל, תוך שנה, שנתיים, שלוש, אם הם לא יבלטו, אז יבואו אחרים.
אבל יש כאלה שלקחו לא את ה-200 מיליון, 200 מיליון זה באמת בודדים, אבל שלקחו את החוזה של 10-15 מיליון, 20 מיליון לכמה שנים הקרובות, ישחקו או לא ישחקו, החוזה הזה יכובד, כי ככה אלה החוקים, והם לפעמים מתחילים להתגלגל בליגה, וזה לא מלהיב.
נכון, יש בעיקר אחד הדברים, זה שהייתה אחרי החוזה טלוויזיה ב-2016, נוצר מצב...
קצה קפיצה אדירה.
קפיצה אדירה, ולא החליקו את זה בבת אחת, בבת אחת נתנו לכל אנשים באותה שנה ש... היה להם חוזה, יכלו לחתום בהתאם לאותה קפיצה אדירה, כי ההכנסות עלו, ואז נוצר מצב שלקבוצות נותרו רזרבות אדירות של כסף, לא היה להם מה לעשות איתם, ופתאום זרקו על שחקנים כמו טימו פיימוזגוב, או שחקנים של החלוטין, או ניקולס בטום,
הוא דווקא נותן תמורה לא רעה בכל מקום שהוא היה, אבל יש דוגמאות באמת עלובות.
אבל נגיד דוגמה, מצוינת בתום, כי בשרלוט זה היה נראה, אחרי החוזה העצום שהוא חתם, הוא היה נראה גמור.
נכון, יש את התופעה הזאת של שחקנים של אוקיי, עשיתי את החוזה, עכשיו המתח יורד, ויש כאלה שאתה יודע, לפעמים בסיטואציה בקבוצה, אתה רואה את ההבדל, בשרלוט הוא נראה רע, והיום בקליפרס, דווקא בקליפרס, בגרייביארד של הליגה, הוא נראה לגמרי לגיטימי, זאת אומרת, הוא משחק לא רע בכלל.
נכון.
אז אני לא יודע מה, אתה יודע, לפעמים אנחנו לא יודעים מה בדיוק עובר שחקן בראש, אם המאמן הוא לא עובד, או שהבתי ספר של הילדים שלו לא מספיק נעימים להם, ואתה יודע, יש הבדל בין לוס אנג'לס לקרוליינות, לך תדע. כמה מילים אחרונות, יש כמה ויכוחים מעניינים או דיונים שהם תמיד אין בהם מנצח, לגבי השמות, השחקנים ששינו את המשחק, כל אחד בתחומו. לי יש איזה 4 או 5 כאלה, אני רוצה לשמוע את דעתך, אולי אני אגיד אחר כך מה דעתי. אז איפה היית מסמן? מי המאונט רשמור? לא של השחקנים הגדולים, זה לא חכמת להגיד ג'ורדן, לברון, קובי ואולארי, אלא אלה ששינו את המשחק. אני תמיד מסתכל על מי, אלה שהמשחק היה משהו לפניהם, והם שינו אותו ברמה כזאת שהוא לא אותו דבר אחריהם.
אז השם הראשון בעיניי שהוא הכי משמעותי זה ביל ראסל.
בינגו אחד שלי, וי כזה.
אני חושב שגם דבר ראשון עד ביל ראסל, חלה ההבנה של חשיבות ההגנה והחסימה. והייתה הרבה יותר, גם ביל ראסל היה לו את העניין הזה של לחסום, ולא רק לחסום בצורה דרמטית כזאת לקהל, אלא להשאיר את הכדור על הפרקט.
מי שהיה הכי גדול בזה, אגב, סליחה שאני מתפרץ פה, היה דווקא ביל וולטון. ביל וולטון היה מסוגל לקחת ריבאונד, להסתובב באוויר ולמסור לפאסט ברק בצד השני, בוואן מושן. אני ראיתי כמה קליפים של הדבר הזה, הוא היה מדהים. אבל כן, אני איתך לגמרי, ראסל. איך אמרו על ראסל? הוא לימד את השחקני ההגנה בליגה, שחקנים של מעל 2 מטר או 2.5, שמותר לקפוץ, שזה הגדרה נהדרת.
נכון, נכון. וזה, אני חושב, התפתחות אדירה, אדירה, אדירה.
כן.
אגב, צריך להגיד בסוגריים ביל ראסל, ואני גם אחבר את זה לקרים אבדול ג'בר, שניהם יש להם תרומה אדירה בתחום החברתי, גם ביל ראסל בתור המאמן השחור הראשון, שניהם גם היו מאוד מאוד פעילים באגודה לזכויות האזרח, בלהפוך את הליגה להרבה פחות ליגה לבנה, ולליגה שיש מקום... לא רק השחורים הם לא רק האתלט שיודע לקפוץ ולרוץ, אלא גם להבין שהוא גם יכול להיות החכם והמבריק.
כן, למרות שהוא לא היה הראשון השחור, ביל ראסל, הוא יכול להיחשב לג'קי רובינסון של הכדורסל, לאו דווקא בגלל שהוא לא היה הראשון, אנחנו יודעים, אבל בגלל שהוא הגיע לבוסטון, of all places, ונהיה שם, למרות שהם המשיכו לשנוא אותו, זאת אומרת, לאורך כל הקריירה שלו שם, הוא לא התקבל, שזה דבר מדהים, הוא מדבר על זה עד היום.
היה הרבה, נכון.
הגזענות בבוסטון הלבנה היה משהו לא יאמן.
נכון. העיר מאוד השתנתה מאז, אבל אז בימים ההם הוא סבל מאוד דווקא, בגלל שהוא היה מאוד פעיל חברתית באגודה לזכויות האזרח, וזה היה עוד אקסטרה עורר את זה.
ומי שהתעקש עליו היה היהודי שלנו.
נכון, ועכשיו רדאובך הוא גם זה, זה שמינה אותו בתור יורש שלו, והמחשבה אז שאותו שחור...
כן, כן, שהוא יהיה שחקן, מאמן שחקן ואחר כך מאמן.
מאמן? זה משהו שהוא יוצא דופן בספורט בכלל.
כן.
זה לגמרי לשנות את החשיבה
שלו. אוקיי, ראסל, אנחנו מסכימים. נקסט.
אוקיי. עכשיו, אם אני עכשיו אנסה ללכת כרונולוגית, אני חושב, דוקטור ג'יי.
יפה, בואי נה, אנחנו על אותו הדף. יפה.
דוקטור ג'יי, אז...
נראה אם הפרזה שלך תהיה דומה לשלי.
מעניין. אז דוקטור ג'י, אני חושב גם העניין, היכולת הריחוף, האטלטיות האלה, וזה שזה הציט את הדמיון, המעבר ל-ABA, שאני חושב שה-NBA היה זקוק, ה-NBA היה ליגה מאוד מאוד שמרנית, ליגה שמאוד קפאה על השמרים ופחדה משינויים בחוקה, ה-ABA היא גם ליגה מופרעת כזאת.
זה הרלם גרובטרוטרס ממוסדים כביכול, זאת אומרת תחרותיים.
כן, אז היה שם גם כדור צבעוני, וקשת שלו,
כן,
גם
כן, כן.
היילייטס.
ובלי קהל ובלי כסף, הכל היה נחמד שם.
נכון, אז אני חושב שדווקא המעבר של דוקטור ג'יי ל-ABA, שאגב הרבה מאוד...
מה זאת אומרת מעבר? הוא לא התחיל ב-ABA ואחר כך...
הוא התחיל ב-ABA, אבל הוא בחר, זאת אומרת, מהמכללות, להגיע כן, ל-ABA כן, ולא כן. ל-NBA.
כן.
אני חושב שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, כמובן שהליגות לא היו מתאחדות, עם דוקטור ג'יי, זאת אומרת, אם ה-NBA לא היה כל כך רוצה דוקטור ג'יי, עכשיו...
נדמה לי שקראו לזה אז ניו יורק נטס, נדמה לי שזה, הם היו, לא היו ניו ג'רזי, היו ניו יורק נטס.
נכון, נכון, ויש קבוצות ABA, שבעצם עברו, בעצם הליגה הזאת היא עדיין חלקה, יש לו עדיין ייצוג היום, אותה ליגה בזכות דוקטור ג'יי, ועכשיו ההשפעה שלו גם השפעה אדירה, כי דורות של אטלטיקה, זאת אומרת, לא היה מייקל ג'ורדן, ולא היה...
דפנטלי. ולא היה דומיניק ווילקינס.
נכון, זאת אומרת, כל ה...
אז הפרזה שלי לדוקטור ג'יי זה שעד דוקטור ג'יי הליגה שיחקה מתחת לסל, ומהיום שהוא הגיע לליגה, היא עברה לשחק מעל הטבעות. שזה, אתה יודע, so to speak, אבל מי שראה את דוקטור ג'יי, בפריים שלו, לא ראיתי אותו לייב ולצערי, אבל הספקתי לראות את לארי ברד ואת פריש ואת בוסטון הגדולה על המגרש, מול מייקל ג'ורדן, תחשוב על זה, בבוסטון גרדן הערובה הישנה היא. אז אנחנו מסכימים גם על זה, מי עוד? אני חושב על עוד שניים, אבל...
זהו, עכשיו יש שניים שקשה לי מאוד להפריד אותם.
אוקיי.
אני לא יודע אם אני יכול לייצג את שניהם, כי בכל זאת אמרת לי חמש.
לך אחד אחד, זה בסדר.
אז אני אלך על מג'יק.
יפה, הפרדנו בלידתנו, אוקיי.
כן, אז מג'יק, אני חושב, קודם כל, לדמיין רכז שמסוגל בכלל, בממדים שלו, להוביל כדור, שזה מה שנקרא, 30-40 שנה לפני הפוזישנלס בסקטבול, ומה שאני קשקשתי עכשיו, מג'יק ג'ונסון הייתה התגלמות של זה, הרבה הרבה מאוד שנים, שחקן שיכול גם בעונת הרוקי לתפקד כמעין סוג של סנטר, פחות או יותר.
פייב פוזישן בלי שום בעיה, כולל משחק שהכריע אליפות.
כן.
זה מדהים, בתור רוקי.
נתן את משחק חייו, זאת אומרת...
מה זה, 40 נקודות זה היה נדמה לי, ו-20 ריבאונד, משהו מטורף לגמרי.
כן, זאת אומרת, הראיית משחק שלו, וגם זה שכל עניין השואו טיים, המשחק המהיר והלטית את הדמיון, אני חושב שגם היה בזה איזשהו... משהו שגם חיבר, החזיר ל-NBA את החיים, אחרי שהליגה הייתה בתקופת דשדוש מאוד מאוד קשה.
הליגה השחורה והמסוממת והאלימה. ככה, ככה, דיוויד סטרן קרא לזה ככה, על הליגה של שנות ה-70.
נכון, אז זאת אומרת...
אגב, הם הגיעו ביחד, פחות או יותר באותם שנים. כן. זאת אומרת, לארי ומג'יק, נדמה לי ששנה אחרי זה או משהו כזה, דיוויד סטרן נכנס לליגה, והרנסנס אז התחיל לפרוח.
כן, אז עכשיו, עניין העניין הזה שצריך לזכור, ה-NBA עוד אפילו, משחקי הגמר היו שידור ושידור דחוק.
כן, והמערב בכלל, זה היה כבר אמצע הלילה במזרח,
בלגן. זה ממש לחלוטין, הסיטואציה הייתה...
אני זוכר שדיברו על האליפות השנייה של, של, של ניו יורק, שהוכרעה ב-LA, ולא ראו, אף אחד לא זכה לראות את זה בכלל, כי זה לא שודר.
כן. אז עכשיו הרביעי פה, אז אני כרגע אוותר על לארי, למרות, במעיניי הוא...
לארי לא ברשימה שלי, הוא אדיר, אבל הוא לא ברשימה של משנה המשחק.
אז אני בוחר במייקל ג'ורדן. אני חושב שמייקל ג'ורדן, אני חושב שהשינוי המרכזי, בסופו של דבר, המעבר, שמה שיש... מייקל ג'ורדן בעצם הסופרסטאר האינדיבידואלי הראשון, זאת אומרת, אבל לא רק זה, הוא הסופרסטאר השחור, שאומץ בצורה המשמעותית ביותר על אמריקה הלבנה.
השחור אומרת, הכי לבן אי פעם, אין בכלל שאלה.
זאת אומרת, הבי לייק מייק, ועכשיו, צריך להגיד, שהיום אנחנו רואים את זה בהמון המון ביקורת, כמובן, על כי היו לו המון המון אמירות.
כן, Republicans also buy sneakers. כן.
אבל צריך להגיד שלאמריקה של אז גם הייתה הרבה הרבה פחות סבלנות לדברים האלו, ועצם זה בכלל ש בסופו של דבר גם זה רובד שלא לא מדברים עליו הרבה היום, אבל עניין מג'יק ולארי, בוסטון ולוס אנג'לס לייקרס, היה גם איזה הרבה מאוד רבדים של שחור, הליגה שיווקה את זה קצת, שחור מול לבן,
השורטיים מול הבלו קלר, ווייט קלר, קלר במובן של קולר, כן, לא צבע. במובן של חוצות הכחולות מול השורטיים של
פטרייבן. היה לזה המון עניין גזעי, ועדיין היה הרבה מאוד חלוקה של, כביכול, של לבנים יותר ילכו עם בוסטון, עם מקייל ובירד, ושחורים ילכו עם השורטיים של הלייקרס.
תשמע, החמישייה הגדולה של הסלטיקס היו שלושה לבנים שם, ואחד שחור ג'ינג'י, שזה גם...
וביל וולטון ב-86.
וביל וולטון על הספסל, ואפילו קארטרה, איך קוראים לו, קארלייב, שהיה מחליף של הארי ברד, אבל כן, זה זניח.
היה שם הקבוצה שבאמת, עכשיו זה מצחיק שדווקא במאמנים, אז פט ריילי היה לבן בלייקרס.
כן, וקייסי ג'ונס, כן.
אבל בסופו של דבר, היה לזה המון הסמלה, ומייקל ג'ורדן היה איזשהו משהו פרט את זה, של אוקיי, אז הוא יהיה, זאת אומרת, של ילדים לבנים יהיו בי לייק מייק, יהיו המין הפוסטר הזה של הנער השחור, שהוא האולטימט אמריקן עכשיו, זה משהו שהוא לחלוטין פרץ את הדרך, שהם יכולים להגיע בכלל לנקודה הזאת. אני חושב שזה כן איזושהי פריטה משמעותית, היום גם ההצעות של מייקל ג'ורדן היום, הם דווקא, הוא היה מאוד מאוד מעורב ב-Black Lives Matter, זאת אומרת...
האמת שלא ראיתי, לא נחשפתי לשום דבר שהוא עשה בתחום, אבל אני אקח את מה שנקרא, אני אקח את פילתך.
היו לו תרומות, גם תרומות...
כסף אני משוכנע שהוא שם, אבל...
אבל הוא גם, אני חושב ש... בגלל שהליגה השתנתה, קצת, אני יכול קצת להקביל את זה, היכולת למייקל ג'ורדן להגיד אמירות כמו שלברון ג'יימס אומר היום, זה כמו שלברון ג'יימס יגיד על סין ועל המשטרים
כן,
האלה.
כן, על הטורקים כמו קאנטר.
כן.
אז הבחירה שלי דווקא עד עכשיו, על השלושה הראשונים לא היה לנו ביקור, על שניים הראשונים? לא היה לנו ויכוח, תראה, ג'ורדן בעיניי הוא הספורטאי הכי גדול אי פעם, הכדורסלן הכי גדול באפר, אף אחד לא, בעיניי, אני גם זכיתי לא רק לראות אותו ב, לא יודע, 10 משחקים לייב בשיקגו סטדיום ובבוסטון ובניו יורק ועוד כמה מקומות, אפילו לראיין אותו אחד על אחד בשיקגו סטדיום הישן, העתיק, לפני עונת האליפות, זאת אומרת, בסוף העונה רגילה, ב-1991, אבל, ואין, זאת אומרת, לא היה, לא, זה משהו ש... מי שלא ראה אותו, את האינטנסיביות שלו, את האטרף, את היכולת שלו לכפות את הרצון שלו על משחק, אף לברון ואף לארי, אין דבר כזה, פשוט אין דבר כזה. אני לא חושב שהוא שינה את המשחק, אני חושב שהוא שינה את ההתייחסות לספורטאי כמותג, אני חושב שהוא... זה נייקי, ונייקי זה הוא, זאת אומרת, אם לא היה מייקל ג'ורדן, לא היה פה נייקי, היינו ממשיכים לדבר על ריבוק ואדידס, זה לא יאמן איך שדמות אחת, ששחקן אחד, בתקופה מסוימת, בנתה מותג שלם שהוא גלובלי ברמות הכי מטורפות שאפשר לעלות על הדעת, זה one of a kind ברמה של, לא יודע מה, ישו, מי שאתה רוצה, זה לא, לא, לא דומה לשום דבר, אבל הוא לא, בעיניי הוא לא שינה את המשחק, ברמה של המשחק עצמו.
מעניין, אז מעניין, טוב, תכף נשמע את הבחירה שלך.
אז אני חושב שמי ששינה את המשחק הוא דווקא מי שעדיין משחק ועדיין משנה אותו מדי ערב, זה סטפן קרי. אוקיי, אז דילגתי על... אז יפה, אז האמת היא שכל הזמן היה לי בראש, ודווקא שיחה עם ציפי שמילוביץ', חברה טובה שלי, שאנחנו מדברים גם על ה-NBA, והיא גרה בניו יורק, ואנחנו באמת מכירים המון המון שנים, מתקופת מעריב ולפני זה וזה, דיברנו בדיוק על הרשימה הזאת, והיא אמרה לי, מה שאני גם חשבתי, ג'ורדן הוא הכי גדול וכו', היא גם גרה תקופה, או אוהבת את שיקגו, ושוב, ניו יורק, שיקגו, שיקגו, ניו יורק, ושנינו הסכמנו שג'ורדן היה הכי גדול שאפשר לעלות על הדעת, אבל את המשחק הוא לא שינה, זאת אומרת, המשחק לפניו ואחריו הוא לא משחק אחר, מה שאי אפשר להגיד למשל על מג'יק ועל ראסל כמובן, ועכשיו על סטפן קרי, אז אני כפה אקח את ההובלה ואחר כך תשלים, כי אתה יש לך גם את המספרים בראש, לדעתי הוא שינה את המשחק א' מבחינת ההתייחסות להכנה, זאת אומרת, הדרך שבה הבן אדם משבר כלי, מבן אדם שלא הצליח לעמוד על הרגליים עונות שלמות, הצליח גם להירפא, גם ללמוד להחזיק את הגוף שלו, גם להתחזק יחסית לגודל שלו ויחסית לתדמית השברירית שהייתה לו, לשחקן שהדורביליטי שלו היום היא off the charts, יותר מהרבה מאוד שחקנים שהרבה יותר חזקים ממנו, היא דבר בסיסי, האופי, kindness, accessibility, זאת אומרת, הבן אדם הוא לא, הבן אדם הולך לסופר ומסתובב עם העגלה בחנייה, זאת אומרת, יש פה דברים שאתה, ברמה האמריקאית, unheard of, זה לא דברים שקורים, אתה לא תראה שחקן מסתובב ככה, סתם ככה במרכז קניות, אבל עזוב, במשחק הוא שינה החלוטין את הזוויות, את המרחקים, את הצורה שבה מתכוננים למשחק המאמנים שלו והמאמנים של הקבוצות האחרות, הזמן, הצורת הזריקה שלו, אתה יודע, ראי אלן היה אולי הקלעי, הטהור הכי טוב שהיה אי פעם, או אלן יוסטון מניו יורק, אתה יודע, שחקנים עם ג'אמפשוט מושלם, הם עלו לג'אמפשוט. אצל קרי, הוא משחרר את הכדור. אתה לא יודע מתי הכדור יצא מהיד. זה דבר מדהים, זה דבר שלא היה קודם.
אחר אותו לפני שהוא מגיע לסטי הגובה.
לא רק זה, גם הקליעה ברגל הלא נכונה, או בכניסות בפלוטרים. נכון שהוא לא המציא את הפלוטר, אבל הוא הפך אותו לנשק קטלני.
הדבר שמאוד שינה...
בקיצור, רק אני אסכם את שלי, ואני אשאיר לך את הסיום, בעיניי סטפן קרי שינה את המשחק באופן דרמטי, אני חושב שקבוצות מנסות לחכות אותו, טרייאנג לא היה נולד, לא היה טרייאנג עכשיו אם לא היה סטפן קרי, לילארד לא היה לוקח את הזריקות המטורפות האלה מהמרחקים האלה, וזה לא רק הוא, ראיתי את לברון לוקח אתמול זריקה בערך בחצי המרחק מהסל ללוגו, 3 מטר, 2 מטר אחרי הזה, וקולע אותה כאילו שזה ג'אמפ שופט רגיל. הוא לא עושה את זה כל הזמן. אבל באמת, הקטע שאתה לא יכול לחכות לשחקן שלך ליד קו השלוש, ואתה צריך להתחיל ללוות אותו בעצם, עוד לפני שהוא מגיע לקו אמצע המגרש, זה מפרק קבוצות, זה מפרק הגנות. אז סטפן קרי.
נכון, אני רק אוסיף על הדברים שאמרת. כמה דברים שהם מאוד משמעותיים. אגב, זה מעניין שאחד הדברים שהיו מאוד מאוד שונים בחימומים שלו, זה שבה פעמים עד שחקן זרק זריקות מאוד רגילות בחימום. בחימום של סטף קרי הוא הצגה, כי הוא זורק זריקות מאוד מאוד משונות בחימום, שמנסות לדמות את הסיטואציות שבהם הוא
יצטרך... כולל מחדר ההלבשה ומהספסל בישיבה.
הוא מנסה לסופו של דבר בחימום שלו לייצר דווקא את החוסר איזון, בשונה מהרבה מאוד, זאת אומרת, כי בהרבה פעמים במשחק אין לך את ה... להתכונן, לעמוד מול הסל. הוא בעצם, אז כל הזריקות המשונות האלה, הם אלה שמצליחות להביא אותו, להגיע גם למשחק לאותה רמת ביצוע. אני אגיד שמה שמאוד ייחודי בסטף קרי, וזה אגב, אנשים שלא מצליחים להבחין בין השוני בינו ובין שחקן כמו דיים לילארד או ג'יימס ארדן, סטף קרי הוא השחקן הטוב ביותר בהיסטוריה ללא הכדור.
התנועה שלו ללא הכדור מדהימה.
ללא הפסקה. עכשיו, זה היכולת שלו, גם כשחקן, יש הרבה שחקנים...
אגב, הוא גם שומר מצוין, בניגוד לתדמית.
הוא שומר בסדר גמור, זאת אומרת, יש לו קושי פיזי בזה שהוא...
כן, בסדר, הוא קטן יותר, אבל הוא שומר טוב.
הוא משתמש בחוכמת המשחק שלו, הוא בהחלט שומר בסדר גמור, אבל אני אגיד לגבי עניין תנועה, זה שהוא שחקן שהוא מצליח להיות גם on the ball, כל כך טוב לייצר את זה, וגם off the ball, זאת אומרת, לא רק, יכול שהוא גם, על סטף קרי הרבה יותר קשה להביא דאבל אפים כמו ג'יימס הרדן או כמו דמיין לילארד, הוא מיד משחרר את הכדור ומתחיל בריצה שלו, בריצה ללא הפסקה, גם לאורך, הוא גומע את הכי הרבה קילומטרים לאורך עונה בצורה די מתמידה, זאת אומרת, הוא מתחיל את הריצה כל הזמן, צריך לעקוב אחריו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד אופייני הרבה פעמים לרול פליירס, אתה ג'יי ג'יי רדיק שרץ במעגלים.
כן, כי אחרת הוא לא יקבל את הכדור לזריקה, ואצל קרי זה לא המצב.
אבל זה שכוכב, סופרסטאר, הוא שחקן שכל הזמן גם הוא סופרסטאר בלי הכדור, זה משהו שהוא מאוד מאוד השתנה. וגם עד סטף קרי אמרו, הוא שחקן לא יכול לקחת אליפות, כשאי אפשר לקחת אליפות להתבסס על ג'אם שוטים, בפלייאוף זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, בסוף הוא הצליח לשבור הרבה מאוד סכמות של מה שכדורסל אמור להיות, והיה נדמה לנו. וכן.
הדברים שהוא עושה, הם, אני הסתכלתי על כמה, אני משתדל לא להחמיץ, אם כבר מה שנקרא ה-watchables של ביל סימונס, מה שנקרא league pass worthy, על מה אתה לא תוותר גם אם הוא לא משודר בשום מקום אחר, אז אני משתדל לראות כל משחק שקרי משחק, או לפחות את ההיילייט של מה שהוא עושה, כי אתה בכל רגע נתון רואה משהו שלא ראית קודם, גם אם ראית קודם, זאת אומרת, זה תמיד יש איזה ניואנס נוסף, אני מסתכל על הכניסות שלו לסל, והוא פירלס, זאת אומרת, זה לא יאמן, הוא יותר קטן מרוב מי שנמצא שם, והוא מצליח להוציא, או שהוא מוסר כדור פנטסטי, או שהוא מצליח להוציא זריקה לגיטימית, זה דברים שבלתי נתפסים, ושמע, בשביל לכוכב בסדר גודל הזה, אין לו אגו, ומישהו שמגיע, תמיד אומרים שכוכב צריך אגו, כי זה מניע אותו והכל, אבל אתה רואה את השחקנים של ידו, מה ג'ורדן פול כזה, אתה יודע, מי הוא ומי הוא, וכמה כדורים הוא כבר מסר לו.
אחת הכתבות שעשיתי הייתה באמת על קבוצה מאוד מאוד נדירה של שחקנים שהם, כביכול אמרתי, מה שמייחד אותם זה שבניגוד לנורמה, הם לא חרה של בן אדם.
כן.
שמוכיחים שאפשר להצליח גם בלי זה, והיתרונות שבזה, זאת אומרת, סטף קר, קווין דורנט, לא היה יכול בכלל לחשוב לעבור לגולדן סטייט, אם לא היה שם סטף קרי, שלמרות שהיה עד אז לחלוטין, השחקן מספר אחת, מקבל אותו, מכיל אותו, מצליח להבין,
אין לך שאלה, ואותו דבר גם הספלש בברדר שלו, זאת אומרת, אני מקווה שהוא יחזור על הרגליים לעונה הזאת מתישהו, כי מגיע לנו עוד מה שנקרא פיינל רן.
מילה אחת על הנתונים, זה אחלה כדי להבין מה אתה רואה, אבל בסוף זה לא מספרים, אני יכול לתמך ולהסביר לך ולהוסיף, בסוף, זה עוזר לי להבין, אוקיי, אני יודע לאן אני הולך, אבל יותר כיף לדבר על זה בצורה כזו.
אני איתך לגמרי, ובכלל, בפודקאסט הזה, מה שאני מנסה לעשות, אני לא מראיין אף אחד, אני מדבר עם אנשים שמעניין אותי לדבר איתם, ואני משתדל שזה יהיה הכי כיף שרק אפשר. שיהיה בהצלחה עם הספר, ועם המחזות, ועם כל הפרויקטים שאתה עושה, והספרים, הכל. ואני מקווה שעוד, אתה יודע, יצטלבו דרכנו פה ושם בענייני ספורט ו-NBA ומה שיצא. תודה על הזמן שהקדשת לי.
גם לך, תודה.
יאללה, ביי, לילה טוב.
ביי ביי.